לא פשוט לעמוד במקום של גדולים. אילו גדולים עמדו כאן, לא רק בדור הזה, בפני גדולים. ובכל אופן, הזכות ללמוד איתכם איזשהו עניין. סוגיה רחבה נפרסת כאן היום. רב זיני אמר שלפני שמדברים על הכסף צריך לדבר על המנטליות, על העקרונות, וזה ברור שאי אפשר לגשת לצדדים המעשיים ואפילו לא הלכתיים בלי שהיסודות האמוניים ברורים. אני רציתי בכל אופן לנגוע בנקודה שיש תהיות וסימני שאלה גם אצל מנהיגים וגם אצל אפילו מנהיגי ציבור שהם לומדי תורה ותלמידי חכמים, ויש אצלם איזשהו ספק באיזו מידה באמת אנחנו עומדים לפני סוגיה של איסור. ולכן אני אתמקד בחדירה של ההשפעה הנוצרית למערכות הציבוריות והממלכתיות, לא לצד הפרטי. אנחנו עומדים לפני תופעה שהיא נמשכת כבר שנים, של מערכות ציבוריות שלמות שהן מושפעות, שהן מקבלות כספים מנוצרים, והזרם הזה הולך וגובר. לפני חודש העבירו אליי פנייה של משרד הרווחה הארצי, שהוא פנה לכל לשכות הרווחה בארץ, והוא מבקש רשימות של אנשים קשישים שזקוקים לחימום לחורף. אני קיבלתי אמנם את הידיעה הזאת כבר לקראת סוף החורף, אבל זה היה קודם לכן. והנועל הוא כזה, כך מודיעים מלשכה ממשרד הרווחה הארצי, שלשכות הרווחה מתבקשות להעביר רשימות של אנשים עם שמות, מספרי חשבון בבנקים, מפני שהעמותות שרוצות לתרום את הכסף אינן רוצות להעביר את הכסף דרך המשרד ושהמשרד יחלק, אלא שהכספים יגיעו לחשבונות האישיים של אותם קשישים שזקוקים לחימום בחורף. לשכת הרווחה של בית אל, של מטה בנימין, הודיעו חד משמעית שהם שתי הלשכות שהם אינם מוכנות לשתף פעולה עם הדבר הזה, והם ימצאו דרך אחרת בשביל לממן לאותם משפחות, לאותם יהודים, את החימום בחורף. אבל שערו בנפשכם כמה רשימות הגיעו. שמות מלאים, כתובת, מספרי חשבון בבנקים, וזהו. ההמשך ברור. יהיה אחר כך ביקור של אנשים טובים לשיטתם, ואחר כך, שנה אחרת, כבר יהיה קשר עם בני המשפחה של אותם קשישים, איך עוד אפשר לעזור. וזה עובר דרך משרד ממשלתי, אני אינני בקי בשמות השרים, זה גם לא כל כך חשוב, כי השר איננו יכול לדעת כל מה שנעשה תחתיו. ישנם מספיק אנשים שהם מנהלים דברים, ותופעות כאלה, רבותיי, הן עניין של יום-יום בכל מיני אפיקים, באפיקים של רווחה, באפיקים של פיתוח ותיירות, וזה מגיע גם לעיריית ירושלים, דברים נוראים. וישנם אנשים, גם אנשים שהם בני תורה, אולי אפילו תלמידי חכמים, שלא ברור להם מה, איפה כאן הבעיה. לכן ההתמקדות בצדדים ההלכתיים היא חשובה. מכיוון שדברים ביסוד האמוני הם דברים מופשטים, גבוהים, ולא תמיד אפשר להתיישב בהם בין תפיסות שונות, מחשבות שונות בתוך מסגרת רוחבה והקיפה של תורה. אבל כשמגיעים להלכה, כאן אין חוכמות. בהלכה יש גדרים ברורים. וההלכה מראה שיש בעיה. ואני רציתי לנגוע לרשותכם 5 נקודות. תכן מאוד שכבר נגעו בדברים, תכן לא נעבור בפרוטרות. גמרא מסכת בבא בתרא בדף י' מדברת על הפסוק, אומר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, מהו שכתוב, צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת, והתנאים דורשים, כל צדקה שעושים אומות העולם, חטאת יחטו להם, אינם עושים אלא בשבילם, אלא להתגדל בהם, להתייהר בהם, לחרף אותנו, ויש הבדלים, כל אחד מהחכמים, לא אותו דבר לחרף אותנו כמו להתייהר בהם, כמו להתגדל בהם. כל דרשה יש לה משמעות אחרת ביסוד הפנימי הרוחני. נכון? שמסתיימת בעצם הסוגיה במאמר של רבן יוחנן זכאי, שנראים דברי רבי נחויה בן הקנה, שהצדקה היא מחפרת על אומות העולם. לא חטאו להם, כמו שדרשו רוב התנאים קודם, אלא חטאתי להם. זה מחפר כמו חטאת. אבל מי שמבין את העניין הזה כאילו זה מעלה שבח לאומות העולם, לא זאת הכוונה, כמו שנראה בהמשך. והגמרא מסבירה, מספרת בהמשך, על אמו של המלך הפרסי שבור, ששלחה 400 דינרים לרבי עמי. רבי עמי לא קיבל. אחר כך, שלחה לרבה, רבה קיבל. שמע רבי עמי, הקפיד, מה זה רבה מקבל? הגמרא דנה בעניין, אומרת, מה האיסור? ביבוש כצירה תשברנה נשים באות מהירות אותה, לא נדבר על הנבואה הזאת בישעיהו, אבל הדרשה היא, ביבוש כצירה, כאשר יתייבשו מרשי הזכויות של אומות העולם, אז יישברו. בכל זמן שאנחנו נותנים להם זכויות, אז הם ממשיכים לשלוט. ביבוש כצירה תשברנה, זה שצריך לדאוג שלא לתת לאנשים רשעים או למלכויות של רשעה את האפשרות לשלוט. ואדם בזה שאנחנו מקבלים מהם ומקבלים מהם זכות, בזה אנחנו בעצם נותנים להם זכויות. עכשיו, יש דיון, יש סתירה ברמב״ם, אפילו בלשון השולחן ערוך, דיון באחרונים, לא ניכנס כל הדברים, מי שרוצה יראה את הדברים מפנים. אני רוצה למקד את הדברים בשלוש סברות שביבוש כסירה תשברנו. כדי לעשות איזושהי הבחנות, מה הפירוש, מה המשמעות. אומר רב מפורסם, רבי עמרם בלום, כתב את השו"ת בית שערים, הרב בהונגריה בדור שלפני הרב זצ"ל. אז כדי ליישב את הסתירה ברמב״ם ועוד קושיות באחרונים, הוא אומר לעניות דעתי נראה לחלק. דלא שייך ביבוש קצירה שתימשך מלכותן, אלא בצדקה שמקבלים ממלך ושר. אם אתה מקבל מציבור, ממלך ושר, אז כמו אמו של שבור מלכה, זה באמת גורם לזכויות. אבל מי שמקבל צדקה מנוכרי הדיוט יחידי, לא שייך כלל ביבוש קצירה תישבר. זאת אומרת, יש לחלק בין צדקה שמקבלים מממשלה של גויים, לבין צדקה שמקבלים מאדם מגוי יחידי. שביבוש קצירה תישבר, זה לתת להם זכויות, זה לתת לציבור של אומות העולם. משמע בדברי האחרונים שזה לא רק המלכות עצמה, ולכן כותב כאן הבית שערים מלך או שר, אלא כל ארגון שיש בו ציבור גדול, כל ציבור גדול. נכון שזה אומר, זאת סוגיה שכבר דנו בה, נזכיר אותה בהמשך, האם מותר לממשלת ישראל, למדינת ישראל, לקבל כסף? למדינים מאומות העולם, מארצות הברית? ביבוש קצירה תישברנה. נותנים להם זכויות לשלוט. ואנחנו שומעים, קורה לפעמים, שהם מתערבים לנו בכל מיני עניינים. זאת שאלה שעלתה. אז כאן אומר הבית שערים שהחילוק הוא בין לקבל מגוף ארגון לאומי או ציבורי גדול, לבין חילוק בין גוי יחידי. ששם אין באמת דיבוש קצירה תישבן, אולי יש בעיות אחרות, אבל מתוך הנקודה הזאת זה לא קיים. כך כותב גם הרב זצל בדעת כהן בסימן קופלמד ב', הוא מוכיח את הדברים, ושכמו שנראה ושמעתי שרב זיני כבר הזכיר את הגמרה הזאת, פוסק השולחן ערוך, שמותר לקבל, שאסור לקבל צדקה מגוי גם לאדם יחידי, אבל אם הוא איננו יכול לחיות בלי זה, שאין לו פרנסה, רחמנא ליצלן, אז בצנעה מותר לו. בצנעה מותר לו. הרב זצ"ל מסביר שההבדל בין צנעה לבין פרסיה, הוא מפני שיש שני דברים שונים לחלוטין. יש, וכאן הרב מדבר, לא על מצב של הנותן, אם מקבלים ממלך ושר, אלא הוא מדבר על המקבל. כאן אנחנו מגיעים לצד הממלכתי. מערכת ציבורית שמקבלת. לא יחידים שמקבלים. אז אומר האב זצ"ל, אנחנו יכולים לראות שבהלכה, ההבדל בין שנאה לפרסיה, היא שייכת רק ביחיד. זה לא שייך בציבור שמקבל. מכאן שיש הבדל בין, בין שני הגדרים. יש הבדל בין יחיד שמקבל לבין ציבור שמקבל. בשורש הדבר, כאן אני בעצם עובר לנקודה נוספת של מלבד עניין של ביבוש קצירה תישברנה, שכאן יש הבדל בין גוף שמקבל, ארגון שמקבל, לבין יחיד שמקבל. לפי החילוק הראשון של הבית שערים, מדובר על הנותן. הנותן הוא יחיד, זה בסדר. הנותן הוא ציבור, אתה נותן להם זכויות. הרב זצ"ל מדבר על המצב ההפוך של המקבל. המקבל הוא ציבור. אם המקבל הוא ציבור, זה חמור הרבה יותר. מצד ביבוש קצירה תישבר. אבל יש כאן נקודה נוספת. נקודה השנייה קשורה לאותה גמרא שציטט הרב זיני, גמרא בסנהדרין, אוכלי דבר אחר פסולין לעדות. מה זה אוכלי דבר אחר? מסבירה שהיא מקבלי צדקה מן הגויים, שזהו חילול השם מחמת ממון. מי שמקבל צדקה מגויים, פסול עדות. הגמרא אומרת, הנעמי לה בפרסיה, אבל בצנעה לא. ופרסיה נעמי לא אמרה, אלא אפשר להתזונה בצנעה. זאת אומרת, גם בפרסיה, אם אין לו אפשרות להיות ניזון מצנעה, והוא צריך לרשום את השם שלו בפרסיה, אז הוא לא יהיה פסול. פיקוח נפש. אולי לא ממש שאין לו, שהוא רעב לפת לחם, אבל אין לו קיום. אז הגמרא הזו מדברת על המצב הזה שאדם שמקבל צדקה מגויים הוא פסול עדות. והראשונים תמהים על העניין. מה, למה זה כל כך חמור? גזלן, ברור. עלתה שתרשע עד חמאס. מדויק בהלכה, דווקא עבירה של חמאס, היא זו שפוסלת לעדות. אז למה כאן, איזה מין דבר זה? רש"י אומר, למה הם פסולים? חילול השם מחמת ממון. זאת אומרת, רש"י עושה כאן איזשהו חיבור בין שני דברים. הוא עושה חילול השם בזה שהוא מקבל צדקה מגוי, מפני שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא, כתוב אמנם, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, לי הוא לא נותן, אצלי הוא לא מקיים את זה. אז אני צריך לקבל מהגויים, וגם האחים שלי לא נותנים לי. זה חילול השם. עכשיו, כיוון שחילול השם הוא מחמת ממון, זה על ידי כסף, אז יש כאן כמו רשע של חמאס, רשע של חמאס שהוא פוסל לעדות. זה חילול השם, זה קשור לממון, לא שהוא גוזל את הממון. כך מסביר השם. הרמב״ם אומר, הוא מחבר את זה לעוד פסולי עדות מדרבנן. וכן הבזויים פסולים לעדות מדבריהם. האנשים שהולכים ואוכלים בשוק בפני כל העם, או שהולכים ערומים בשוק בעת שהם עוסקים במלאכה מנובלת, שאין מקפידים על הבושה, ואין מקפידים על עדות שקר. ומכלל אלו, האוכלים צדקה של גויים בפרהסיה, שאפשר להם ליזום בצינה. אז הרמב"ם מחבר כאן, ואומר, מה זה נקרא מי ש... למה נפסו לעדות? אדם שהוא מקבל צדקה מגויים בפרהסיה, שבזה אסור, מפני שבדבר הזה הוא אדם בזוי. הוא מחבר לאנשים האלה, אנשים רחמנא ליצלן, הולכים ואוכלים בשוק בפני כל העם, הולכים ערומים בשוק, אין מקפידים על הבושה. אדם, איך לומר, בלשון זולה, וזה אולי לא יפה לדבר כך, כי מי שהגיע לדבר כזה, אז צריך לרחם עליו, זאת להרים אותו. אבל בראשו של דבר, אדם שאין לו בושה משום דבר, הוא עסוק כל כולו בקיום שלו, זה לא משנה אם הוא רעב ללחם או רעב למשהו אחר. הוא כל כך עסוק בקיום שלו, חברה לא מעניינת אותו, שום דבר לא מעניינת אותו, לא מעניין אותו. אחד הפירושים, מה זה שהם אוכלים בשוק? לא כמו הפירוש המקובל. בעל הגות הראש אומר, מה זה האוכלים בשוק? האוכל בשוק פירושו של דבר, שהוא הולך וחוטף מאנשים דברים פחות משווה פרוטה. שפחות משווה פרוטה, אין בזה גדין של גזל, של השבת גזל. מה אני יודע, לא חייב, אתה לא יכול לצבור אותי בדין. כל מקום הם לוקחים, רואים, עוברים יד דוכן של עגבניה, סכין, חצי עגבניה, נו, מה אתה עושה לי? כך תתבע אותי, אתה פחות משווה פרוטה. רואים בן אדם שיש לו זה משהו, חוטפים איזה משהו פחות משווה פרוטה. אז זה האנשים האלה. אנשים שהגיעו למדרגה קשה כל כך, שהם באמת עסוקים כל כך בקיום העצמי שלהם, לא אכפת להם לשקר. שום דבר לא עומד בפניהם, שום מעצורים, אז הם סולים. אומר הרמב״ם, אדם כזה שמקבל צדקה מגוי בפרהסיה, הוא פסול לעדות. לא מעניין אותו שום דבר. הוא מוכן לקבל צדקה מגוי, הוא בזוי. ככה הוא קורא זה הרמב״ם. אני רוצה דווקא להגיע לפירוש ההלכתי של בעל הגאות הראש. לא רק מהצד של האוכלים בשוק. אומר בעל הגאות הראש, כיוון דחציף כולי היי, יקבל נמי שכר לעיד שקר. חצוף כל כך לקבל כסף צדקה מגויים בפרהסיה, לא אכפת לו, אז הוא יהיה גם מוכן לקבל שכר לעידות שקר. בשנת תפשינו נכתבו מספר מאמרים בכמה כתבי יד תורניים בעניין קבלת צדקה ותרומות מגויים. בין השאר, כתב שם איזשהו רב, אינני יודע מי הוא, שם הרב סלושט. טוב, שהגדרה בעניין הזה, הגדרה, אני חושב שחשובה בדברי בעל הגאות הראש. מביא ירושלמי. דאכיל מן חברי בהית מסתכל בי. מי שאוכל משל חברו, מתבייש להסתכל בפניו. מה הפירוש להסתכל בפניו? הוא לא מוכן להגיד לו משהו, זה מילה. איזושהי מילה. אז כך, אותו מאמר, אף סלוסט אומר, זה הפירוש שבא להגעות הראש. שמישהו חצוף קבל המון מגויים, אז הוא מוכן לעשות הכל בשביל לא לעמוד מול הגויים. חזרנו לנקודה הזו, הנקודה השנייה. אם הנקודה הראשונה הייתה שנותנים זכות לאומות העולם על ידי זה שמקבלים ממון, וכאן יש מצב מיוחד, יש חומרה בציבור שנותן, יש חומרה דווקא בציבור שמקבל, כמו שראינו בדברי הרב זצ"ל. כאן יש נקודה אחרת, שאם ציבור מקבל כסף, איננו מוכן יותר להעמיד פנים כנגד. הוא לא מוכן לעמוד נגד. המציאות שלנו אומרת את הדברים, שכשיש מנהיגות שמקבלת כסף, החל מתקציבים שמדינת ישראל מקבלת, וחלה, ויש דברים כאלה, חברי כנסת, לא אחד ולא שניים, הם לא מקבלים כסף באופן אישי, הם אינם אנשים שאנחנו חושדים שהם סתם מקבלים שוחד וכו', אבל עמותות שקרובות עליהם, כל מיני פרויקטים שהם אוהדים אותם, מקבלים כל מיני כספים. אולי אפילו חמור יותר ממה שאמרתי, אני לא רוצה סתם להטיל חשד. יש לא מעט חברי כנסת, אני לא רוצה להזכיר מפלגות, לא רוצה להזכיר שמות, אם דברים לא מבוררים, אז אסור בכלל להגיד דבר כזה, אבל פשוט להפרוש מאיסור על להבין את היסוד הזה, מוכרחים לדעת, יש חברי כנסת שמקבלים כספים מארגונים נוצריים שמחזיקים אותם במספרים גדולים מאוד. ולא נעים להגיד, יש גם אנשים עם כיפות, אפילו מוסדות תורה, שמקבלים כספים כאלה. אז בתקודה הזאת שאני מדבר עליה, זה שייך דווקא יותר להנהגה הציבורית. משום שההנהגה הציבורית של מדינת ישראל, היא חייבת לעמוד מול אומות העולם. היא חייבת לעמוד בתקיפות, על בנייה בירושלים, על בנייה ביהודה ושומרון, על חופש אמיתי בארץ ישראל. אבל אם היא מקבלת כספים, אז אומר הירושלמי במסכת עורלה, הוא בהית מן הסתכלו ליבי. אין לו לב, הוא לא יכול להגיד לו לא. הוא מקבל ממנו. עכשיו, אני לא מדבר על המצב, זה נוגע באמת לקבלת תקציבים ממשלתיים אפילו. בקשת הסיוע השנתית שממשלת ישראל מבקשת מארצות הברית. זה קבוע, מאז הקמת המדינה ככה. היו ראשי ממשלה, בנימין נתניהו בעצמו, בקדנציה הקודמת שלו, ניסה להפחית את זה בצורה משמעותית, יאמר לזכותו. לא הצליח מספיק. אבל אני מדבר עכשיו על דבר אחר. שמעניין הזה, שברגע שיש לא רק ממשלת ישראל מקבלת תקציבים, אלא כל מיני מערכות ציבוריות, משרד רווחה, ארגונים ציבוריים, אם הם מקבלים כסף מתורמים של ארגונים, יש ארגון גדול, אני לא רוצה להזכיר כאן שמות, יש אנשים שבקיאים בזה, יודעים את השמות, יש גוי אחד שהוא לא מזמן דווקא ביקר בארץ, עשו לו חגיגות גדולות, זה גם גרם סערה גדולה בעולם הישיבות החרדי, אבל בנושא הזה המצב הוא, האדם הזה עומד בראש ארגון שיש לו מיליוני מאמינים נוצרים, אחרי איזה 30-40 ארגונים אבנגליסטים שיש לו, שהוא לא באופן אישי מפקח על כולם, אבל באופן ציבורי זה ארגון גג כזה. איך אפשר להגיד אחר כך לבן אדם כזה? לא. הוא מפרנס. אז מוסדות שלמים יכולים להתפרק. ואיך יעמדו אותם אנשים? זה דבר קשה ביותר. אחרי הטבח בישיבת מרכז הרב, אז אותו אדם הציע, רב יעקב שפירה, הציע תרומה נכבדה ביותר משישה אפסים. הוא לא רצה שום דבר, רק להצטלם עם ראש הישיבה, עם הרב שפירא, הרב יעקב, להצטלם על רקע הישיבה. זה הכל. הרב יעקב, בגבורה גדולה, אמר, לא רוצה לשמוע יותר שום מילה ושום דבר. אבל זהו דבר שהוא קשה מאוד. אז מעבר לצד של נתינת זכויות, שכשמערכת ממלכתית, אומר הרב, כשציבור מעם ארץ ישראל מקבל כספים, זה נותן יותר זכויות מאשר ליחיד. זה יותר חמור מצד יבוש קצירה. מהצד השני, הנקודה השנייה, זה לא מאפשר למערכת הציבורית לעמוד על שלה בתקיפות, לעמוד ולהתנגד לכל מיני דברים שנעשים. ועל זה כותב הרב אליעזר ולדנברג, רציץ אליעזר, יש תשובה, חלק י"ח, תשובה ארוכה בעניין הזה, הוא כותב, אם יש מקום לחשוב כי מתחת להתרמות הכספיות של הגוי, תמונות כוונות לרעה בשורש פרי ראש ולענה, כדי להשיג על ידי כך אוהלים מפעולותיהם ותעמולותיהם, או כדי המיסיונריות, או כדי שיהיה להם על ידי כך דריסת רגל לחוות דעה, אזי זה בבחינה של חסד לאומי חתם. וצריך שיהיה חכם עיניו בראשו של דבר. באמת, יש מקומות שאולי בגדרים ההלכתיים אתה יכול לסדר, למצוא את היתר. אבל חכם עיניו בראשו, אתה צריך להתבונן מה עומד מאחורי זה. מה עומד מאחורי זה שארגונים שלמים נותנים מאות מיליוני דולרים לפיתוח יישובים, למוסדות רווחה, לפרויקטים כלכליים. אז הנה, לפני חודשיים היה מסע ומתן בין שר החוץ של מדינת ישראל לבין ארגונים נוצריים האבנגליסטיים, והם ביקשו לא פחות ולא יותר. הם ביקשו שאנשיהם שקשורים לארגונים שלהם, תהיה להם זכות מיוחדת לעלות לארץ, לקבל כאן זכויות תושב. שומעים? והייתה בהתחלה הסכמה, תכף ומיד באחד מהשרים, השר אישה, אמר, לא יקום ולא יהיה דבר כזה. זאת אומרת, אם אתה חושב שיש כאן תמימות של מתנות, לא תמימות ולא שום דבר. אנשים כאלה, ארגונים כאלה, אינם לוקחים את הכסף, נותנים את הכסף בשביל שהם אוהבים אותנו. הם עושים את זה כדי לקנות כאן דריסת רגל, ומי שמבקיא במה שנעשה יודע שהדברים מזעזעים. המערכות הציבוריות, רוב אנשי הציבור אינם מודעים, אינם מבינים מה עומד אחרי העניין. לכן גם איזושהי בלבול, איזושהי תהיה, אסור, מותר. אני רוצה לעבור לנקודה השלישית. את האיסור המפורש בתורה לא תכונם. דורשת הגמרא בשלוש אפשרויות. האפשרות האחת, לא תיתן להם חנייה בקרקע. לא למכור להם בתים, גם לא להזכיר בתים. דעו לכם שגם היום זאת נקודה בעייתית מאוד להזכיר בתים. כי רבים מהם סוחרים בתים בכל מיני, זה עובדים זרים, זה אחרים. אסור להזכיר בית לגוי שהוא, לפחות שהוא לא עובד, שהוא עובד עבודה זרה. יש לה תמירי, שאם הוא לא עובד עבודה זרה, אז אין איסור לפחות בסחירות. לא ניכנס כאן לדיוקים ההלכתיים כרגע, זאת לא הנקודה. דרשה אחרת שלא תכונם, זה לא תיתן להם מתנת חינם. הרב זיני דיבר על מוסר של יחידים, מוסר לאומי, מוסר בינלאומי. מתנת חינם, על פי התורה, גמילות חסד יש אצלנו בתוכנו. אין לתת מתנת חינם לגוי. גר תושב, כן. גר תושב זה משהו אחר. קיבל עליו שבע מצוות נינוח, הוא יושב אפילו בארץ ישראל, והוא, כמו שהרמב״ם כותב, גרטושה מקבל לה שבע מצוות מכיוון שהן כתובות בתורת משה. זאת אומרת, לא בגלל שהוא במחשבה שלו הגיע להבנה שזה דבר חשוב, אלא בגלל שזה כתוב בתורת משה. לא מהבנתו האישית או הדתית. הרבי יהודה זצ"ל בשיעורים היה מצטט את הרמב״ם הזה, יש שם גרסה, גרסת הגרא. השאלה היא אם הגוי הזה הוא נחשב, הוא לא חסיד אומות העולם, זאת הגדרה של גרטושב, אלא אולי הוא נחשב חכם באומות העולם. הוא נחשב חכם, אבל לא נחשב חכם, זה שאלה בגרסה, שם גרסה של הגרא. זו הדרשה השנייה. הדרשה השלישית היא, לא תיתן להם חן. שאסור להגיד על בית עבודה זרה, זה בית יפה. לא, בצד האומנותי בלבד. אסור, איסור תורה. טוב, גדרים הלכתי, מה זה בדיוק בית עבודה זרה? רק אולם התפילה? רק דבר שסוגדים לו? אם זה חדר שהוא סמוך, יש איסור, אין איסור? יש כאן כל מיני גדרי על ההלכה. בבירור הנקודה הזאת שלא תיתן להם חן, יש נקודה חשובה. אחד הדברים שטועים בהם מנהיגי הציבור, לדבוננו, שמקבלים כסף, על ידי כך הם נותנים לגיטימציה לאותם ארגונים להיכנס יותר ויותר. אם איש ציבור מופיע באיזשהו כנס משותף, באירוע משותף, עם אותו גוי, לא משנה מה הוא אמר, הוא דיבר שם דברי תורה. לא יודע מה הוא אמר, הגוי הזה. עצם העובדה שהוא מופיע בכנס הזה, הוא נותן לגיטימציה, אפילו לא יקבל ממנו פרוטה. אחר כך, כמו שסיפרתי קודם, על אותו גוי שרצה רק תמונה עם הרב יעקב שפירא. אחר כך הוא הולך, אומר, תראו, אני קיבלתי במה, הייתי בכנס הזה עם איש ציבור הזה, עם חבר הכנס הזה, עם ראש הממשלה, ומצלמים. וזה פותח דלתות. אז לפעמים, הלא תיתן להם חן, יש מקום לה, בהגדרה הלכתית, האם לא תיתן להם חן, זה עניין נפשי, רוחני שלי. לא יכול להיות שאני אסתכל על דבר שהוא שייך לעבודה זרה, ואני אגיד, זה יפה. כי אז, פירושו של דבר, שאני מסתכל על הצד החיצוני, ואני מנתק אותו מהמהות הפנימית שלו. הסתכלות חלקית, חותכת, מנותקת. אז הגדרה הזאת שלא תיתן חן, זאת הגדרה בצד הרוחני שלי. חיסרון אצלי, שאני אינני מבין, זה לא יכול להיות. אבל יש לא תיתן להם חן, שהוא מסייע בפועל עבודה זרה. נותן להם מעמד. נכון. שיש דיון ביחס לאמונה של הנוצרים באותו האיש, האם האמונה שלהם זה בשבילם, אם זה נקרא גדר עבודה זרה, מלי שהרב יונתן בלס אמור לדבר על הנושא הזה, אני לא אכנס לזה יותר מדי, ויש כאן דעה שזה נקרא אמונה בשיתוף, שאנחנו מוזרים לא לשתף שם שמיים ודבר אחר, להאמין בקדוש ברוך הוא וכביכול בעוד משהו אחר לצידו. צידו, בתיווכו, תיווך שלו. אנחנו אסורים להאמין בשיתוף, וזה בגדרי עבודה זרה מבחינתנו. יש דעה, והרמה מביא את זה, שהגויים בשבילם זה לא איסור עבודה זרה. אבל אפילו אם אתה תגיד שבשבילו זה לא עבודה זרה, אבל אם הוא פועל כאן, בתוך מדינת ישראל, הוא עושה דברים משותפים, הוא עושה כינוסים משותפים של בני נוער, ולא אלה שיושבים כאן. נו, אז כבר לא עניין של עבודה זרה שלו. עניין של עבודה זרה של יהודים. כן, הנקודה השלישית היא לא תיתן להם חן, שזאת נקודה חמורה ביותר. נקודה הרביעית, וזה לצד חובה גם של העיסוק ביציאת מצרים. עכשיו בשלח, אומרת התורה, התייצבו וראו את ישועת השם. קריאת ים סוף. כי כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אומר הרמב"ן, דברים מדהימים. על דעת רבותינו, היא מצוות לא תעשה לדורות. לא הבטחה. זאת אומרת, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם את המצרים, מה זה? איסור. עלי לראות, צריך להסתכל, עובר לי מצרי ברחוב, לא אסתכל עליו, לא בדיוק. תכף הרמב"ן יסביר. הפשט, כל המפרשים אומרים, לא תוסיפו לראותם עוד. הבטחה. עומד משה רבינו, אומר, אתם חוששים, מה יהיה? ראו את ישועת השם, לא תוסיפו לראות את המצרים, יטבעו בים. אומר רבן, לא, שיטת רבותינו, שזו מצוות לא תעשה לדורות. ראו את ישועת השם, ואל תשובו לעבודתם. זאת אומרת, בשעה גורלית, לחזור לעבודה, לשיעבוד, לוותר על עצמאות, זה העניין שלא תוסיפו לראותם עד עולם. זה לא הגדר היחיד של המצווה הזה. אסור לכם, כי מה אומרים רואי ישראל? ניתנה ראש ונשום המצרימה. זאת אומרת, השאלה היא לסגת, לוותר על העצמאות שכבר קיבלנו, זה אומר הרבן, מצוות לא תעשה לדורות. טוב, לא תעשה, זה עדיין לא בגדר של עבודה זרה, לא חייב למסור זה את הנפש. עובדה שבמציאות היו זמנים שעם ישראל לא יכול היה להחזיק בעצמאות שלו, ואיבד אותנו, טוב, מה לעשות, לא יכולנו, אנוסים. אבל במקום שאפשר, שאני מוותר על העצמאות שלי, אומר הרמב"ן, זה איסור שלא תוסיפו לראותם. ממשיך הרמב"ן ואומר, איפה זה כתוב בתרי"ג מצוות? זה כתוב במצוות המלך. לא ישיב את העם מצרימה למען ארבות סוס. אז יש מפרשים ארבות סוס, הכוונה היא שלא יאסוף לו נשק יותר מדי. נשק רק בשביל ההתפארות. כי חיילי אומות העולם זה לא חיילים של עם ישראל. כשיש חיילים באומות העולם ואין להם עבודה, אז הם עושים כל מיני דברים. מלך שאוסף לו נשק למחביר יותר ממה שהוא צריך, זה מסוכן. לא ירבה לו סוסים. הצד ההלכתי הזה קיים, ככה הרמב"ם אומר. אומר הרמב"ן, יש כאן דבר נוסף, שאם המלך ירבה לו סוסים, הוא ישיב את העם מצרימה. והשם אמר לכם, לא תוסיפו לראותם. לראותם, לא תוסיפו בדרך הזה עוד. כך כתוב בפסוק. אז אומר הרמב"ן, מה שכתוב בפרשת בשלח, זו אחת ממצוות המלך, לא מהמצווה האישית שמוטלת על המלך, מהמצווה הממלכתית, שאם מרבים סוסים, זה גורם ויתור על עצמאות, בהקשר של מצרים. כשהרמב"ן מגיע, לא בפרשת בשלח, אלא בפרשת שופטים, לפרשת המלך, וששם כתוב כי לא ירבה לו סוסים, אז הוא אומר, שלא יזהיר, לא ירבה לו סוסים, שלא יבטח על רכבו כי רב, על פרשיו כי עצמו מאוד, אבל יהיה מבטחו בשם אלוקיו. הוא מתקשר כמובן לעזרה בזמן קריאת ים סוף. חייבים לבטוח בקדוש ברוך הוא, ולא בכוח הנשק. נו, אז מה? פרושו של דבר, שהצבא שלנו ילחם רק בקרב פנים אל פנים, אי אפשר להגיד דבר כזה. נגד המציאות. גם דוד המלך לא נהג כך. שלמה כבר בעיה, כי שלמה ירבה סוסי. כנראה להרבות זה יותר ממה שנחוץ. אבל אומר הרמב״ם, ותם המצווה הזו מפני שהיו המצרים והכנענים רעים וחטאים להשם מאוד, ונרצה השם שלא ילמדו ישראל ממעשיהם. אז הכנענים הצטווינו לא תחיה כל נשמה, והמצרים הצטווינו במצרים שלא נשב אנחנו בארצה. זאת אומרת, המציאות שאנחנו תלויים בנשק במצרים גורמת שישראלים יתיישבו במצרים. יכול להיות שצריך לבדוק אם העובדות הללו נכונות גם היום, שמקום שמספק לנו נשק, אז שם יושבים כל מיני ישראלים. יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת, תלות. מה הוא מצייר רמב"ן להגיד? פתחנו בזה שזה ויתור על עצמאות. ויתור על עצמאות. שזאת יצירת תלות. כשגורם ממלכתי, זאת מצוות המלך, כן? גורם ממלכתי מוותר על העצמאות שלו, והוא מחופף את עצמו, נעשה כנוע, משועבד לגורם אחר, גורם זר, זה קשור לאיסור של הרבה לסוסים. של, יותר נכון, שלא תוסיפון לראותה עמודת עולם. מצוות לא תעשה לדורות. הוויתור על עצמאות, שמערכת ציבורית וממלכתית, אסור לה לוותר לה. הנקודה הזאת היא חשובה, כמו שהזכרנו כבר. אם המדינה בלית ברירה מקבלת תקציבים, כי המדינה לא יכולה להתקיים, מציאות. זה לא כל כך פשוט שאם היום יקום ראש ממשלה, תהיה לו כיפה גדולה, סרוגה, כמובן, יהיה כתוב אפילו אותיות, כמה אותיות שם. זה לא פשוט שהכל הכל מסתדר. האומה, איך אמר רב זיני קודם, האומה צריכה להתרומם. הציות הרוחנית צריכה להתרומם בשביל שאנחנו נוכל לעמוד בדברים האלה. לעמוד על עצמאות רוחנית, פירושו של דבר שאנחנו צריכים לוותר, אולי לוותר על מכוניות, אולי לוותר על כל מיני דברים שהם... אפשר להסתדר איכשהו בלעדיהם, רק תחבורה ציבורית. אני יודע, הממשלה הבאה שתקום, יכול להיות ששר האוצר יכריז דבר ראשון, חיסול הרכב הפרטי בארץ. למה? דלק, חשבונות לאומיים, תשתיות. אין יותר מכוניות פרטיות, היתר מכונית פרטית. שרים הולכים ברגל, רבנים הולכים ברגל, זה טוב לבריאות, ככה שמעתי. הנקודה הזאת, הנקודה הרביעית, שלא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, ויתור על עצמאות רוחנית, זה לא קשור לפרט. זה קשור למערכת ממלכתית שהיא מקבלת. נקודה החמישית, אחרונה. הרמב"ן, שוב, לא רק שבענייני יישוב ארץ ישראל, הרמב"ן סלל לנו דרך בהשגה שלו המפורסמת על הרמב"ם, והמעיין בדברי הרמב"ן רואה יסודות ענק של ממלכתיות ישראלית. פרשת כי תבוא יש 11 פסוקים שפותחים ארור האיש. הפסוק האחרון אומר, ארור אשר לא יקים מדברי התורה הזאת לעשות אותה. הרמב"ן הולך בהתחלה על פירוש על דרך הפשט, ואחר כך הוא מגיע לשיטת רבותינו. מי שמכיר את שיטת הרמב"ן, שהוא מביא רבדים, לגבי רבדים, קודם כל דרך הפשט, המפרשים, ודרך השכל, ויש דרך הסוד גם, ואחד הנדבכים בפירוש של הרמב"ן זה דרך רבותינו. ואסור להרבב בין הפירושים, בין הנדבכים הללו של הרמב"ן. זה לא אותו דבר. כשהוא אומר על דרך רבותינו, זה לא דרך הפשט בדרך כלל. זה פירוש אחר. מה זה ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותו? מביא הרמב"ן ירושלמי. מה זה יקים את התורה? שלא יקים את התורה, וכי יש תורה נופלת? רבי שמעון בן יקים אומר, אולי בגלל ששם אבו היה יקים, אביו היה יקים, אז הוא אומר, אני אגלה כאן משהו בפסוק. זה החזן. חזן, אם החזן לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, הוא מקולל בארור. רבי שמעון בן חלפתא אומר, זה בדין של מטה. דאמר רב יהודה ורב הונה בשם שמואל, על הדבר הזה קרא יושיהו המלך ואמר, עליי להקים. לפי בדברי הימים, שהכהן הגדול מצא ספר תורה, מפני שהמלכים שהיו לפניו, חלקם היו רשעים, ביארו את כל ספרי התורה מארץ יהודה. לא היו ספרי תורה חוץ מאשר יחידים שגנזו אותם, הסתירו אותם. זה הסיפור המפורסם של מציאת ספר תורה. המלך לא היה לו ספר תורה. יום אחד מגלה הכהן הגדול ספר תורה שהיה תמון, ככה מוסרים רבותינו, בתוך מדרגה מחוסה בטיח. בא הכהן הגדול אל המלך, הנה ספר תורה, מצאנו, תקרא. פותח יושיהו את הספר, הספר היה סגור בפרשת כי תבוא. והוא קורא שם, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותה. יולך השם אותך ואת מלכך שתשים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה לאבותיך. עמד יושיהו, אמר לא נכתב הפסוק הזה אלא בשבילי. קרא את בגדיו. ואז התחיל כל ביאור עבודה זרה שיושיהו המלך עושה. שהוא היה בן שמונה, בן שמונה הוא מתחיל את מהלך הביור של עבודה זרה שהוא מבאר בארץ יהודה, והוא אחר כך נעשה קשור לירמיה הנביא, על פי מזמר רבותינו הוא שולח את ירמיה הנביא להחזיר את עשרת השבטים, אלה שירצו לחזור חזרה, זה נבואה בירמיה בפרק ג' על העניין הזה. אומר רבי שמעון בן חלפתא, הרוח שלא יקים את דברי התורה, זה לא החזל. נדבר על החזן בהמשך. הרוח שלו להקים דברי התורה זה יושיהו. עליי להקים. אמר רבי יעשה בשם רבי תנחום ברכיה, למד ולימד, שמר ועשה, והיה סיפק בידו להחזיק ולא החזיק, הרי זה בכלל ארור. פירוש, מפרש הרמב"ן את הירושלמי, ידרשו בהקמה הזאת בית המלך והנשיאות, שבידם להקים את התורה, בידם מבטלים אותה. אחריות של ההנהגה הציבורית להקים את התורה. ואפילו היה הוא צדיק גמור, למד, לימד, שמע, קיים. ויכול להחזיק התורה ביד הרשעים המבטלים אותם, הרי זה ארור. זאת אומרת, מי שיש לו תפקיד ציבורי ממלכתי, ויש מתחתיו מערכת ציבורית, והוא לא משתדל להקים בה את דברי התורה, הוא עובר על ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. איפה הגבול בין זה לבין מה שקוראים, לא בדיוק, אבל מה שקוראים מיסיונריות? טוב, אני לא רוצה להיכנס לגדרים, אנחנו לא מדוסקים בגדרים הלכתיים, ביסוד העקרוני, שמי שאחראי על מערכת ציבורית, הוא מחויב להוביל אותה בכיוון של תורה. יכול להיות שהוא לא יכול בכפייה. יושיהו המלך ניסה את זה בכפייה. וזה לא הלך לו. כך אומר רבותינו. הציבור עשה לו, הצביע ברגליים. אבל בנקודה המרכזית, לא היה כמו הוא אומר הפסוק, מלך אשר שב אל השם בכל ליבו, בכל נפשו, בכל מודו. לא היה בעל תשובה גדול כמו יושיהו המלך. ההבנה, שיש הבדל בין מערכת ממלכתית ציבורית לבין הפרט. אני בתור פרט, אני יכול לדעת בצורה מסוימת. בתור מי שאחראי על ציבור, מי שאחראי על מדינה, אפילו לא על מדינה. החיוב שלו גדול הרבה יותר, זה חיוב ממלכתי על הקמת התורה. זה לא חיוב פרטי לשמוע מצווה זאת, משמע מצווה זאת, מצווה זאת. חיוב כללי על כל התורה. מערכת ציבורית שהיא איננה מצליחה לעמוד להתפרנס בעצמה, והיא מקבלת כספים, והיא נותנת דריסת רגל לאנשים בעלי השקפות נוצריות, שאומרים במפורש שהם רוצים, הם רוצים להגיע, הם לא אומרים אנחנו נעשה את זה, הם אומרים אנחנו רוצים להגיע לזה, שכל היהודים יקבלו עליהם את הדת שלהם. ומי שלא יקבל, יימחק בעל המפה. יש להם גם חזונות איך זה בדיוק יהיה. אז כשאנחנו רואים על מערכות ממלכתיות וציבוריות, דיברנו על חמש נקודות תיבוש קצירה תישברנה לתת להם זכויות. העניין הזה של פסול העדות, שאני לא יכול להעיד אחר כך, אני לא יכול לעמוד מול מערכת שאני מקבל ממנה כסף, או אפילו לא מולה, אפילו מול מישהו אחר, אבל להגיד משהו שלא נוח למערכת שנותנת לי כסף. יש לא תיתן להם חן, שאני נותן להם מעמד שמאפשר להם דריסת רגל. יש העניין הזה של אובדן עצמאות, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. דברי הרמב"ן. והיסוד האחרון שהזכרנו, הקמת התורה. שמי שהוא עומד בראש מערכת ציבורית, הוא אחראי על הקמת דברי התורה. אנחנו יודעים שזה לא פשוט להקים את עם ישראל על הרגליים. שבת אנחנו קוראים לחזון העצמות היבשות בהפטרה. עד שהעם קם ורוח החיים והיסוד האלוקי האמוני הולך ומופיע בשלימות, זה לוקח זמן רב, זה מאבק ממושך, אבל אנחנו יודעים שאנחנו בדרך ואנחנו נצליח. ישועת השם תופיע ושם השם יופיע, קידוש השם גדול לכל ישראל ולעולם כולו.